אז לישנא מעל יד נקט. עדיף לנקוט בלשון מעולה, בלשון נקייה. ומצטטים את רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי לעולם, אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, כי אנחנו רואים שהתורה בעצמה, שהרי קמא כתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שהתורה כאילו אמרה שמונה אותיות כביכול מיותרות, שהייתה יכולה לשנות בלשון יותר קצרה, שמונה אותיות, שהרי קמא כתוב שמונה אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, במקום להגיד מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה הטמאה. ולכן גם התנא שלנו אמר אור ולא אמר לילה, כי זה לשון יותר מעולה. רב פאפה אמר תשע אותיות, שאנחנו רואים במקום אחר שהתורה אמרה בלשון יותר ארוכה כדי להגיד לשון יותר מעולה, והוסיפה לשם כך תשע אותיות, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור, במקום להגיד אשר יהיה טמא, אשר לא יהיה טהור מקרה לילה. רבינה אמר עשר, אנחנו רואים במקום אחר וו דטהור, אנחנו רואים את התוספת של טהור, כותבים אם בכתיב מלא, אז זה וו, אז אפילו עשר אותיות שיקם כביכול הכתוב כדי לנקוט בלשון מעולה. רבך בר יעקב אמר, בוא אני אביא לך מקום שיש בו 16 אותיות שהתורה הוסיפה כביכול, שנאמר, זה כבר בנביאים, כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור, במקרה של דוד שהוא נעדר מהסעודה עם שאול ויונתן, אז כתוב שם שיונתן מסנגר עליו, שהוא אומר כי אמר מקרה הוא בלתי טהור כי לא טהור, ולכן הוא לא הגיע לסעודה לאכול לחם עם המלך. תניא דבי רבי ישמעאל, לעולם יספר אדם בלשון נקייה. שזה גם כן מתקשר למה שרבי יהושע בן לוי אמר, שאל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, אז גם אדם צריך לדבר בלשון נקייה, שהרי בזב קראו מרכב ובאישה קראו מושב, שלמרות שזה אותו סוג של טומאה של זיווה, בכל זאת כשהתורה מדברת על אישה קוראים על זה מושב, כי זה לא כל כך צנוע להגיד על אישה שהיא רוכבת. ואומר ותבחר לשון ערומים, אתה צריך תמיד לבדוק בלשון שלך ולנסות לבחור לשון שיש בה איזושהי תחבולה, איזושהי התחכמות כדי להוציא דבר נקי ולא דבר מגונה מהפה. ואומר ודעת שפתי ברור מלאלו, מה התוספת של הפסוק, כי הוא אומר ותבחר לשון ערומים, ואומר ודעת שפתי ברור מלאלו, מהי ואומר וכי תימני מלי בדאורייתא, שכל זה רק דווקא בדברי תורה תדבר בלשון ערומים, אבל בדרבנן לא, אז משמיע לנו הפסוק השני, ודעת שפתי ברור מלאלו, שגם במילי דרבנן צריך לשון מבוררת, לשון נקייה. זאת אומרת, רש"י אומר שהיינו אומרים שתורה הקפידה בלשונה שיצאתה מפי הגבורה, שהקדוש ברוך הוא כשהוא דיבר נתן את התורה, אז הוא באמת הקפיד, וכל הדוגמאות שראינו מקודם על כמה אותיות, 8, 9, 10 או 16, כדי להוציא דבר נקי ולא דבר מגונה. אבל חכמים במשנה ובברייתא הם לא הקפידו על לשונם, אז בכל זאת מביאים את הפסוק השני ואומרים לא, שגם בדרבנן הם גם כן הקפידו ונקטו לומר שפתי ברור מיללוס, לשון נקי ומבורר, ככה רש"י אומר. תשמע ואומר ותבחר לשון ערומים וכי תימם סליחה כן, באמת אנחנו רואים תשמע בוא תראה שככה גם כתוב בבריתה, ואומר ותבחר לשון ערומים וכי תימם מילי דרבנן ומילי דאלמה לא, הייתי אומר שזה שתנקוט בלשון נקייה זה רק במילים שחכמים אמרו, אבל סתם שאתה מדבר ממילי דאלמה, אתה מדבר עם חבר שלך איזושהי שיחה, אז אולי אתה לא צריך להקפיד על הדבר הזה, להוציא לשון מעולה. אז אומרים, ואומר, ודעת שפתי ברור מלאלו, אתה גם כשאתה מדבר שיחת חולין כלשהי עם חבר שלך, גם כן תנקוט לשון נקייה. ועכשיו גם רק חוזרת להוכחה שאמרנו מקודם, שלעולם, כן, מה שאמרו אצל רבי ישמעאל, בבית המדרש של רבי ישמעאל, שלעולם מספר אדם בלשון נקייה, שהרי בזב קראו מרכב ובאישה קראו מושב, שואלת הגמרא, רגע, הוא באישה לא כתיב במרכב, הרי אנחנו כן רואים שכתוב בתורה. והכתיב, ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים. אז אנחנו רואים שכתוב באישה גמלים. התם משום ביעטותא דגמלים, מכיוון שלרכב על גמל זה לא כמו לרכב על חמור, על סוס, אלא מכיוון שזה דבר הרבה הרבה יותר גבוה, אז אישה כן רוכבת כך ששני הרגליים מצדי הגמל כדי שהיא לא תיפול, כי יש שם סיכון. אז מכיוון שביעטות הדגמלים אורחה, וזה לא נחשב דבר לא שגרתי, לא צנוע, שאישה ממש תרכב בצורה רגילה כמו גבר. והכתיב, ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור. אז אנחנו רואים, אמרת לי גמל שזה גבוה, אז בסדר, אבל אנחנו רואים שפה כתוב מפורש, בחמור שמשה לוקח את אשתו, ציפורה ואת בניו וירכיבם על החמור. אז למה כתוב וירכיבם? אז הגמרא אומרת, שמה מכיוון שאנחנו מזכירים את זה מכל ההקשר של הבנים, הטה משום בניו, אורחה הוא, מכיוון שהרוב שמה הם בנים, הוא ושתיהם בניו, אז גם הזכירו כבר לשון רכיבה, מכיוון שכולם. אבל באמת האישה באמת לא רחבה, אלא היא יושבת עם שני הרגליים בצד אחד של החמור, כי זה יותר צנוע. שואלת הגמרא, והכתיב, והיא רוכבת על החמור, אני חושב שזה היה, מי זה היה? מיכל. מי? אביגיל. שאביגיל רחבה על החמור, אתה משום ביתות עד לילה אורחה, ומכיוון שזו הייתה הרכיבה שהיא רחבה בלילה, אז גם צריך אחיזה יותר חזקה כדי לא ליפול מהחמור, אז מכיוון שזה אורחה הוא, אז אין בזה עניין של חוסר צניעות לכתוב את זה, ולכן הנביא כתב ככה. והיא ביתה אימא משום ביתות עד לילה לקה, אבל משום ביתות עד דוד איקה, אולי אתה יכול גם לומר שבאמת בלילה אין בעיה טכנית לרכב באופן רגיל, אבל מה שהיה שם במקרה מיוחד זה שהייתה ביתותא דוד שהיא פחדה. והיא ביתה עם ביתותא דוד נמי ליקה, אבל משום ביתותא דהר איקה, מכיוון שהיא רחבה באזור הררי, אז זה יותר בטוח לרכב בצורה רגילה, ולכן שם כתוב. שואלת הגמרא, ובדאורי תמי לא כתיב תמי? מה, אתה הבאת לי הרי דוגמאות שהתורה אמרה, ומין הבהמה אשר איננה תאורה, למשל, שהיקמה כתוב 8 או 9 אותיות כדי לא להוציא דבר מגונה מפיו. הרי בתורה כתוב מפורש הרבה פעמים את המילה תמה, בלי שכתוב.
אומרת הגמרא, ואורי תאמי לא כתיב תמה, האם הרבה פעמים כתוב בתורה לשון תומעה, ואנחנו כאילו אומרים שהתורה תמיד מעדיפה לשון נקייה. אלא אומרת הגמרא, כל האחד חיידה דינינו, אם אין הבדל בין להשתמש בשימוש של תמה לבין שימוש של טהרה, תמיד נעדיף לשון נקייה. אבל כל אחד הנפישן מילי, אם להוסיף מילים בגלל הטהרה, בגלל שימוש בלשון טהרה, אז בדרך כלל משתי בלשון קצרה. אז לכן יש מקומות בודדים, אומר התוספות, שהתורה העריכה בכוונה כדי לומר שיש עניין להשתמש בלשון נקייה כדי ללמד את העיקרון הזה, אבל בדרך כלל שאנחנו מעדיפים להשתמש בלשון קצרה. אז רואים שיש פה עיקרון שלעולם יש ללמד בלשון קצרה, כדאמר רבו נאמרה ואמרי לאמר רבו נאמרה בשום רבי מאיר, לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה, לשמש בפחות מילים. אבל כל איכה, שואלת הגמרא, כל איכה דחיידה דנינו משתל ולשון כבוד, אז מה יוצא שכשאתה אומר שזה אותו אורך של מילה, אז מעדיפים לשון מכובדת ולא לשון מגונה? הרי כתוב רוכבת ויושבת, דחיידה דנינו, רוכבת ויושבת זה אותו מספר אותיות, וכאמר רוכבת, נאמר על אביגיל שהיא רוכבת, למה לכתוב רוכבת? יכולת לכתוב יושבת, שזה לשון יותר עדינה. תודה רבה. את הגמרא, כן, רוכבת זה בכתיב חסר, זה פחות אותיות מיושבת, רוכבת כתיב. מכאן עוברת הגמרא לכמה סיפורים על החשיבות של לשון נקייה בלימוד תורה ובכל מיני דברים נוספים. אנו תראי תלמיד את אבו ית וקמי דרב. אחד אמר, שבית עונה השמעת, הסוגיה כל כך קשה כדבר אחר מסנקן, כמו איזה חזיר עייף. הסוגיה הזאת נפלה עליי כאילו כמו איזה חזיר עייף. אחד אמר שבית עונה השמעת כגדי מסנקן, כמו גדי עייף. ולא השתי רב לא הסכים יותר ללמד את העדי דעייך, את אותו בחור שהשתמש במילה חזיר בדבר אחר. זה אדם שמשתמש בדימויים מעולם התומה, הרב לא הסכים יותר ללמד אותו תורה. אנו תרי תלמידי, עוד שני תלמידים, אבו ית וקמי הלל. אחד מהם אמר, היה רבן יוחנן בן זכאי, יש אמרים ואמרי לה כמדי רבי, אחד מנהיו זה רבי יוחנן, לא רבי יוחנן בזכאי, רבי יוחנן האמורה. אחד אמר, מפני מה בוצרים בתארה ואין מוסקין בתארה. זאת אומרת, כאשר בוצרים ענבים, אז מקפידים לבצור בתארה, ואילו לגבי זיתים, כשהם מוסקים זיתים, אין את ההלכה הזאת. אחד אמר, שאל את השאלה בצורה שונה, מפני מה בוצרים בתארה ומוסקים בתומעה. עכשיו, זה לא נכון, לא צריך למסוק בתומעה. הכוונה שלא צריך להקפיד על תארה בכתיף של זיתים. על זה שהראשון ישתמש בלשון עדינה יותר, אמר על הרב, אמר לו הרב, מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל, באמת לא היו מועטים עד שהורה הוראה בישראל. עוד זה רבי יוחנן בן זכאי, שזה רבי יוחנן האמורה. אנו תלת הקנה, שלושה כהנים שדיברו על מה הם קיבלו מלחם הפנים. כל אחד, כל כהנה מקבל מלחם הפנים ממש מעט. אחד אמר הגיעני הוא כפול, קיבלתי כמו פול. אחד אמר הגיעני כזית, אחד אמר הגיעני כזנב לטעה. אז זה שהשתמש בלשון לא של טומאה, בדקו אחריו, עשו בדיקות ומצאו בו שמץ פסול, מצאו שהוא בעצם חלל. הגמרא, מה פתאום, הרי כתוב שאין בודקים מזבח בלמעלה, הרי כהן ברגע שהוא עובד במזבח סימן שהוא בסדר, לא עושים לו יותר בדיקות. לא תימא שמץ פסול, זה לא שהיה בעיית יוחסין, אלא אימא שחץ פסול. זאת אומרת, בדקו שההתנהגות שלו באופן כללי הייתה התנגדות שחצנית. הוא היה מבזה קודשי שמיים, ואומרת הגמרא במנחות שאדם שהוא מבזה קודשי שמיים, אז מוצאים אותו מהעבודה. והיא בעית אימא, שאני אתם, למה שם כן בדקנו את היחוס? דיו דערה נפשי. סתם ככה אנחנו לא בודקים אחרי שאדם עובד במזבח, אבל הוא עשה לעצמו ראותה ולכן הוא יצא מן הכלל. מספר את הגמרא, הוא הרמה היה גוי אחד, שמע על זה שאוכלים בשר טוב בירושלים, אז הוא החליט להתחפש ליהודי. אז הוא אבא סליק ואכיל פסחים בירושלים, הוא החגיגה. הוא בא ואומר, אפשר להצטרף לחבורה שלכם? בואו, בבקשה, תתערף וזה, מרוויח בשר, למה לא? אמר, התרברב אותו גוי, כשהוא היה חזר לעיר שלו, הוא התרברב. אצל היהודים כתוב, כל בן נחר לא יאכל בו, כל הרי לא אוכל בו, מה פתאום, מה נקה חינה משופרי שופרי? כל סיפורים, אני אוכל בשר. שמע את זה רבי יהודה בן בטרה, שהיה בחוץ לארץ, ורצה להפיל אותו בפח. אמר לו רבי יהודה בן בטרה, מי כספו לך מעליה? נתנו לך מעליה? מהזנב של הכבש? אמר לו, לא נתנו לי. אמר לו, הפסדת את העיקר, מה אתה? כיסה לי קלעתם שתחזור שם הפעם הבאה לירושלים לקורבן פסח, תבקש שיביאו לך מעליה. ספו לי מעליה. כיסה לי, אמר לו, מעליה ספו לי, תביא לו את העליה. אמרו לי, מה פתאום? הרי העלייה לגבוה סלקה, כל ילד יודע שהעלייה זה חלק מהאימורים שמקורבים מוקטרים על המזבח. יש את החלב המחסה, את הקרב וכל זה, וזה כל האימורים, ובכבס גם עלייה. אמרו לי, מה נאמר לך? מאיפה בא לך הרעיון לאכול עלייה? כל יהודי יודע שזה לא תקין. אחי אמר לו, רבי יהודה בן בטרה, רבי יהודה בן בטרה, הוא אמר לי. אמרו לי, מוזר, אמרו חכמים, מוזר מאוד, מהי, וכמן, מוזר מאוד, רבי יהודה בן בטרה אומר לכל עלייה. בדקו בתרי, ועשו בדיקה, באמת גילו שהוא גורש כוחו דרמה, וככה הוא נפל בפח וקטלו. שלחו מכתב לרבי יהודה בן בטרה, שלם לך רבי יהודה בן בטרה, דעת בנציבין, אתה גאו רחוק, אבל מצודתך פרוסה בירושלים, אתה בעורמתך מצליח להפיל אותו בפח בירושלים. רב כהנא חלש, רב כהנא היה חולה מאוד מאוד, ושדרו רבנה לרבי יהושע ברד רבידי, שלחו את רבנה את רבי יהושע לדעת מה שלום, מה שלמה. אמרו לי, זיל בדוק מה דיני, מה המצב. עתה, כשהוא הגיע לבקר את רב כהנא, אשכחי דנח נפשי, הוא ראה שהוא נפטר כבר. כשהוא חזר חזרה לשאר החכמים, קרא ללבושי ואדרה לקרא לאחורה ובכי. קרא, אבל החזיר אותו כדי שלא, אדם שבא עם בגדים קרועים זה מיד יוצר בהלה, אז הוא החזיר את הקרע והלך בוכה כזה. אמרו לנח נפשי, מה הוא נפטר? אמר לו, אנא לא כאמין, אני לא אמרתי את זה. זה מופיע על ההלכה, שלא להגיד, לא להיות מבשר בשורה רע, אלא שאנשים יבינו ממילא. להגיד משפטים כאלו, לעשות דבר כזה, שאנשים מבינים ממילא שהוא נפטר. היא כתוב, מוציא דיבה וכסיל. יוחנן חקוקה נפק לקרייתה, יצא לכפרים, רוצה לבדוק מה מצב התבועה. והוא ראה שהמצב התבועה השנה לא מוצלח. חזר חזרה לעיר, קרייתה. אמרו לי, חיטים נעשו יפות, מה המצב? החיטים יפות השנה? אמר להם, שעורים נעשו יפות, השעורים בסדר. אז במקור, הוא לא רצה להגיד מילים רעות על החיטים, אז הוא אמר מה השעורים. אמרו לי, מה זה עוזר? מה נעשה עם שעורים? צבע בשר לסוסים ולחמורים, תספר להם שיש להם אוכל טוב השנה. הכתיב השעורים והטבל לסוסים ולרכש. אז מה יבל להם? אמר, איך אפשר להגיד לשון טובה ובלי להגיד ובכל זאת להגיד את האמת? אז צריך להגיד, אשתקד נעשו חיטים יפות. שנה שעברה החיטים היו מאוד יפות. אינם עדשים נעשו יפות. עדשים זה גם מאכל אדם. רב אחא, רב אחוה דרבי חייא, רב היה בן אחיו של רבי חייא וגם בן אחותו. זאת אומרת, לרבי חייא היה אח חורג ואחות חורגת. והם התחתנו. האח החורג והאח, זאת אומרת שרב היה אחיין של רבי חייא משני הצדדים. בסדר, גם האמא שלו וגם שלו, שניהם היו בעצם דודים שלו. למה יבמות? כיסה לקלעתה, הגיע רב לארץ ישראל לבקר את דוד שלו, רבי חייא, ואת אשתו. אמר לו, שאל רבי התעניין רבי חייא בשלום ההורים של רבי חייא היה הדוד, הוא התעניין בשלום ההורים שלו, של בעצם היו אחים שלו, ההורים של רב. אמר לו, אייבו קיים, מה שלום אייבו אח שלי שהוא בעצם אבא שלך? אמר לו, אמא קיימת. אז רשי מסביר ככה, אתה שואל אותי על אבא, תשאל אם בכלל אמא קיימת. אמר לו, אמא קיימת? מה באמת? מה עם האמא? אמר לו, תשאל אם אבא, אבא קיים. קיצור, הוא התחמק מהשאלה כדי לרמוז לו ששניהם כבר לא בחיים. אז רבי חייא הבין שבעצם שני האחים שלו נפטרו, והוא לא ידע מזה, לא היה אז טלפוני וכדומה, וכבר עבר הרבה זמן מאז שהם נפטרו. אמר לשמש, חלוץ לי מן עלי, תחלוץ לי את הנעל כמנהג אבלות, אבל מיד אחר כך תוליך אותי, תוליך כלה אחר לבית המרחץ. מיד אחר כך תוליך אותי לבית המרחץ להראות לתלמידים הלכות. מה הוא רוצה להראות לתלמידים? שלוש הלכות. א', שמה מינה, אבל אסור בנילת הסנדל. לכן כיוון שאני עכשיו אבל, קיבלתי בשורה רעה ששני האחים שלי נפטרו, אני צריך להוריד נעליים. אבל כיוון שזה שמועה רחוקה, עברו הרבה זמן מאז שזה קרה, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד, אז לכן הוא הוריד את הנעליים, אבל מיד אחר כך הלך לבית המרחץ. למה? כי מקצת היום ככולו. אז הורדתי את הנעליים, נהגתי מנהג אבלות כמה דקות, הוא אומר רבי חייא, נהג כמה מנהג אבלות, אחר כך הוא לוקח, נועל את הנעליים, הולך לבית המרחץ להראות לכולם שהאבלות הסתיימה, כי מקצת היום ככולו באבלות. ככה אנחנו נוהגים להלכה היום, ביום השביעי, מקצת היום ככולו. עוד סיפורים על אנשים שלפי הדיבור שלהם אפשר ללמוד דברים. אהודה אמר דונו דיני, היה אדם שבכל נושא ונושא היה אומר, בוא נדון, בוא נלך לבית דין, בוא נלך לבית דין. כל היה ויכוח, לא יודע מה, האוטובוס הגיע, לא הגיע, בוא נלך לבית דין. כל דבר בוא לבית דין. אמרי שמה מינה, כנראה הוא משבט דן, קעתי. זה משהו, כל הזמן הוא מדבר על דינים. לכתיב דן ידין עמוק, אחד שבטי ישראל. אז בעזרת הדיבור למדו על השורשים של האדם. ארודה וקזיל ואמר, הכיף ימה אסיס נבירתה. אני רוצה לבנות הבית שלי, אם היה לי כסף, הייתי בונה על שפת הים. רש"י אומר, תמיד הים משתבח בשפת הים. אני מדבר על הים. בדקו והשכחו, בדקו ביוחס שלו שבאמת בא מזבולון. דכתיב, זבולון לחוף ימים משכון. נקודה. אשתא דקיימא לן, אם כן יוצא.
זה עובד עד היום?
מה?
זה עדיין עובד עד היום?
כן. אשתא דקיימלן דלכו לאלמא אור אורתא, שלכל הדעות הכוונה לילה, זאת אומרת שבודקים בליל 14, והשאלה היא למה? הרי מכדי אנחנו נלמד משניות בעזרת השם בתחילת פרק שני, בין רבי יהודה בין רבי מאיר, חמץ אינו אסור מדאורייתא, אלא רק משש שעות ולמעלה. אז למה לבדוק בלילה? נבדוק מישית, נבדוק שש שעות, נבדוק קצת לפני שש שעות, או אפילו אחרי שש שעות נעשה את הבדיקת חמץ. לוודא שאין לא נשאר חמץ, לא בא לי רבה להימצא ושלא נאכל, אבל למה לבדוק בלילה לפני כן? כי איתם, האם תאמר לי, יש עניין שזריזים מקדים ממצוות, בסדר, אז נבדוק מצפרה, אז בבוקר, נעשה מיד, אחרי התפילה נעשה בדיקת חמץ. כמו שכתוב, ביום השמיני מול בשר ראותו, ותענה כל היום כשר למילה, אלא זרזים מקדים למצוות, שנאמר ושכם היום בבוקר. למה עושים בדיקת חמץ בלילה? ואת הגמרא, שתי סיבות. אמר מנחם בר יצחק, בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם, בערב כולם נמצאים בבית, ביום אנשים עסוקים, הולך לפה, הולך לשם, אנחנו מחפשים שעה שכולם בבית, וכולם יכולים להתרכז בבדיקת חמץ. וסיבה שנייה, שאור הנר יפה לבדיקה. יש עניין לבדוק חמץ דווקא בנר, אנחנו נלמד לכמן, יש עניין בנר, ונר ביום זה לא רציני, אז לכן תקנו בלילה. שתי סיבות לתקנה. אמר אביי, נפקא מינה, שילחך חייצום אברונן, לא לפתח בידנה, ביאור תדת לשר. התלמיד חכם לא יתחיל ללמוד סדר ערב לפני שהוא ביצע בדיקת חמץ, אז צריך לשנות מהסדר הרגיל. באורתא דתליסר דנגי 14, בזמן המעבר שבין 13-14, דין ממש חלשמטה, הוא יימשך בסוגיה, ותלמנו ממצווה. נקודה. אז אם כן יוצא שיש לנו חובה דווקא לבדוק בליל 14, בגלל שאז בן אדם מצויים, ואז אור הנר יפה לבדיקה. באו מיניהם ברב נחמן בר יצחק, המזכיר בית לחברו ב-14. אדם נוסע לבית מלון, אז הוא סוחר חדר, נכון? אז הוא בא לבית מלון בערב פסח, בבוקר, ושכר את החדר, ואומר לו הבית מלון, בא לבית מלון, אנחנו נצטער מאוד, לא הספקנו אתמול לעשות בדיקת חמץ. מי צריך לעשות את הבדיקה? על מי לבדוק? על המזכיר לבדוק, על בעל בית המלון. לחמיר עדידי, אם יש חמץ בחדרים, זה שלו, זה האחריות שלו. בליל 14, זה היה אחריות שלו. עוד דילמה, לסוחר לבדוק. כי עכשיו, תכלס, אתה שכרת את החדר, אז החדר הוא שלך. אז עכשיו אתה, החובה עליך. על הסוחר לבדוק. די איסור ברשותי קי. תשמע, מזכיר בית לחברו, על הסוחר לעשות מזוזה. אז רואים שאיזה דין בסוחר. את הגמרא, זה דין אחר. כי אתה אמר, אבשר שהמזוזה חובת הדר. שם, מזוזה זה דין לא בבעלות, זה דין במגורים. מי שגר צריך לעשות מזוזה. למה? כי הזוזה היא משמרת אותך. בדיקת חמץ קשור לדין בעל יראה ובעל ימצא, אז זה קשור לבעלות. בעל יראה ובעל ימצא זה דין בעלות, שאסור שבבעלות שלך יהיה חמץ. לכאורה הבעלות הייתה של המזכיר החמאי. אומר רב נחמן בר יצחק תנינה, יש ברייתא, המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו את המפתחות חל 14, זאת אומרת ליל הבדיקה הגיעת בערבית בצאת הכוכבים של ליל 14, עוד לא מסרתי את המפתח, זאת אומרת שעדיין המפתח היה אצל המזכיר, אז ברגע שבזמן חלות החיוב המזכיר היה אחראי, חל עליו החיוב, הוא לא מופקע ממנו יותר. על המזכיר לבדוק. אז כיוון שבליל י"ד אתה היית, זה היה באחריותך, חל עליך החיוב וזהו, אתה צריך לבדוק. אבל אם אדם הגיע למלון לפני ליל, י"ד, הוא הגיע בי"ג אחרי צהריים, אז עכשיו, אז ברגע הבדיקה, ברגע חיוב של בדיקת חמץ בליל י"ד, הסוחר הוא היה פה, אז חל החיוב על הסוחר. באו מיניים הרבה נחן בר יצחק, המזכיר בית לחברו ב-14 ולא אמר כלום, הוא לא השאיר לו פתק, הוא בדקתי, לא בדקתי, מה, האם הוא צריך לבדוק? אני מספק, חזקתו בדוק או אין חזקו פתור? אין לה מפקי מילה שואל את הגמרא, תשאל אותו, אם בדקת או לא, תלתל שיהיו לי, הוא נסע, לא מוצאים אותו, לא מושיג אותו. לתרוך אליי, מה, האם אני צריך לעשות עכשיו ליתר ביטחון לבדיקת חמץ? אמר לו רב נחמן בר יצחק, נטוע הכל נאמנים על ביאור חמץ, אפילו נשים, אפילו עבדים, אפילו קטנים. למה כולם נאמנים על בדיקת חמץ? מה הייתה מנאמנה? למה משום שבעצם חזקתו בדוק, ודאי הוא בטח הבעל הבית, הגבר כבר עשה את הבדיקה. זה כסבר, הכל חברים אצל בדיקת חמץ. בדיקת חמץ, אנשים מדקדקים בזה, כולם מקפידים מאוד לעשות בדיקת חמץ. אז מסתבר הדבר שהבדיקה נעשתה כהלכתה כמו שצריך. כמו שמצאנו לגבי תרומות ומעשרות. חבר, אדם שמקפיד תרומות ומעשרות, אם הוא מת והניח וגורם מלא הפירות, אפילו בני יומן, אפילו כתף אותם היום, הם בחזקת מתוקנים. כי חזקה על חבר שמניח דבר מתוקן. את הגמרא ממאי, דילמה שאני אחה, משום דקאמרי, אני, שם אני סומך על אנשים ועל עבדים ועל הקטנים, כי הם אומרים לי, בדקו את החמץ, אבל פה אף אחד לא אומר לי כלום, איך אני יכול לסמוך ככה להגיד שהבית בדוק? את הגמרא, אתו אמירה דני מי למעשה שהיית בי, הרי האמירה שלהם היא לא משמעותית, אפשר לסמוך על האמירה שלהם, אלא מאי, עיקר הדגש מצד שחזקתו בדוק, אז למה הלשון של הברייתא היא הכל נאמנים על הבתים? היה צריך להיות כלשון אחרת, כל הבתים בחזקת בדוקים ב-14, לא, הנושא הוא לא נאמנות הקטנים והאנשים, אלא עיקר זה החזקה של הבית. אלא מה, אם אתה רוצה לומר משום אמירה דעני, בגלל שהם אומרים, ואם לא אמרי עני, לא, אז מה, תוכיח מכאן, אז אם כן תוכיח קצת עד השני של הספק, תפשוט אין חזקותו בדוק, שסתם הבית הוא לא בדוק, ולכן צריך את האמירה שלהם, ורק בגלל שהם אומרים שבדקו אז אני יודע שהבית בדוק. לא אומר את הגמרא, לעולם באמת אין מלאך, הכלל הנכון הוא שבית הוא בחזקת בדוק, סתם בית אנשים מקפידים בדיקת חמץ. אך ממעסקינן דמוחזק לן דלא בדק, יש מקרה אחר, אם אני יודע בוודאות שבעל הבית לא בדק, למה? בן אדם במילואים, הוא במילואים כבר שבועיים, אולי בבית לא כלום, ואני מגיע בליל בי"ד מתארח, בא אליו הביתה, ואני יודע שהוא לא עשה בדיקת חמץ, וכאמרי אני בדיקנה, אומרת אשתו, אומרים הילדים, אנחנו עשינו בדיקת חמץ, האם אני יכול לסמוך עליהם? מה עוד התאמה לא למנינו רבנן? אולי חכמים שתקנו תקנת בדיקת חמץ לא מאמינים להם, כמה שמלן, כיוון שכל בדיקת חמץ זה רק דין דרבנן, שהרי מדאורייתא בביטול מעל מסגי, מדאורייתא בשבילו לעבור על בעל ירוי בעל למצא, הבעל שבמילואים יכול להגיד מאיפה שלא נמצא אני מבטל את הכל, וכבר הוא לא עובר על דאורייתא, כיוון שכל דין דקת חמץ זה רבנן, אמנו רבנן ורבנן, אמנו חכמים גם לקטנים וגם לנשים וגם לעבדים לבדוק חמץ. אבל באמת בעיקר הדין בית סתם ככה, בית בי"ד הוא בחזקת בדוק. שבוע טוב, בשורות טובות, בהצלחה.